שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קל"ג, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדפים האחרונים דיברנו על שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אמר שאדם יכול להעדיף אחד מהבנים שלו ולהנחיל לו את כל הירושה, אותו דבר בת בין הבנות, כלומר אפשר לשנות מדיני הירושה בתנאי שהוא נותן את זה למישהו שממילא יורש אותו. על בסיס זה אומר אבונה ככה, אם יש חיב מרע, שהוא אומר אני לא רוצה שכל היורשים שלי ירשו, אלא נכסי לפלוני. אז צריכים לבדוק מי זה אותו פלוני. אם הפלוני הזה הוא יורש שלו, אז מניחים שהוא התכוון לתת לו את זה כירושה. אם הפלוני הזה הוא לא יורש שלו, אז מניחים שהוא התכוון לתת לו את זה כמתנה. בכל מקרה זה יהיה שלו, או כירושה, או כמתנה. אז זה הדין של רבונה. שואל אותו רב נחמן, אם פשוט רצית לומר שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, אז תגיד הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. למה אתה אומר דין ומחביא בו את זה שאתה פוסק כמו רבי יוחנן בן ברוקה? ואז רב נחמן עצמו עונה על השאלה שלו, והוא אומר, כנראה שזה לא מה שהתכוונת לחדש, ופשוט הגבת למקרה שקרה, ולא באת לחדש שהלכה היא כרבי יוחנן בן ברוקה. מה המקרה שקרה? שהיה שכיב מרע והוא עמד למות, והוא לא אמר מיוזמתו למי לתת, אלא שאלו אותו, האם אתה רוצה לתת את הנכסים שלך לפלוני? והוא אמר, אלא למי אני אתן אם לא לא. וזה נחשב כאילו שהוא אמר, תנו לפלוני. עד כאן המקרה, אבל עדיין לא הגענו למה שרבונה רצה לחדש כאן. ממשיך רב נחמן, כל זה לפי רשבם, לא התכוונת לחדש שזה נחשב כאילו הוא אמר, תנו לפלוני, זה ברור, וגם לא התכוונת לחדש אם הוא יכול לרשת זה יהיה ירושה, ואם הוא לא יכול לרשת זה יהיה מתנה, גם זה ברור לפי רבי יוחנן בן ברוקה, אלא רק רצית לומר שיש הבדל בין אם הוא יקבל את זה כירושה, לבין אם הוא יקבל את זה כמתנה. כלומר, יכולנו לומר מה זה משנה, הרי סוף סוף הוא יקבל את זה, מה אכפת לנו אם ירושה או מתנה? אומר רבונה, זה כן משנה, יש הבדל אם זה ירושה או מתנה. וזה מה שרבונה רצה לחדש בדין שלו. אז עכשיו אנחנו צריכים באמת להסביר, אז מה ההבדל בין אם הוא קבל את זה בלשון ירושה או בלשון מתנה? בכל מקרה זה הולך אליו. אז הגמרא תביא בזה שני הסברים למה היא הלכתה. אז הסבר ראשון, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', של רב עדה בר אבא. אומר רב עדה בר אבא, אנחנו יודעים שיש דין שאלמנה לא יורשת את בעלה, אלא הבנים מקבלים את כל הנכסים, אבל מאותם נכסים שהבנים ירשו הם צריכים לזון את האלמנה, כמו שראינו אתמול שגם צריכים לזון את הבנות. עכשיו כל זה דווקא ביורשים, אבל אנשים שקיבלו את הנכסים של האבא במתנה, הם לא צריכים לזון לא את האלמנה ולא את הבנות. ממילא זה מאוד משנה אם הוא קיבל את זה כירושה או כמתנה. אם זה ירושה הוא יצטרך לזון את האלמנה, אם זה מתנה הוא לא יצטרך לזון את האלמנה. אז זה מה שרבה דבר רבה הציע. אבל דוחה רבה זה לא נכון. מה שאמרת שמי שמקבל ממתנה או קונה לא צריך לזון את האלמנה ואת הבנות, זה נכון לגבי מי שמקבל מתנה או קניין גמור. אבל פה לא מדובר בקניין גמור. גם כשאתה אומר שהאדם הזה נתן את זה כמתנה, זה מתנת שכיב מרע. מתנת שכיב מרע היא מיוחדת בזה שהיא נקנית רק אחרי שהאדם ימות. וכל עוד הוא לא מת, אז הנכס עדיין שייך לו. כיוון שזו מתנה מיוחדת, וזו מתנה שחלה רק מדרבנן, אז לא יכול להיות שמי שיורש מדאורה את הנכס צריך להכיל את האלמנה, ומי שמקבל את הנכס הזה רק מדרבנן, הוא דווקא לא יצטרך להכיל את האלמנה. אלא ברור שגם מי שמקבל נכס כמתנת שכיב מרע, כן יצטרך להכיל את האלמנה ואת הבנות, ממילא אין הבדל כאן אם זה מתנה או ירושה. לכן צריך להביא הסבר אחר. אז רבה, שש שורות מתחתית עמוד א', מביא הסבר אחר להבדל האם הוא קיבל את זה כירושה או כמתנה. אומר רבא שזה כמו הדין ששלח רב אחא ברב אביה, ראינו את זה כבר בדף קכ"ט עמוד ב'. מה יקרה עם האדם שעליו אנחנו מדברים, שלפני שהוא מת אמר נכסי לפלוני, או כמו שראינו מקודם שהוא אמר אלא למי אני אתן אם לא לפלוני, מיד אחרי זה הוא אמר ואחרי שאותו פלוני ימות, אני רוצה שזה יעבור למשל לשימון. כלומר הוא אמר נכסי לפלוני ואחריו לשימון. האם זה עובד או לא? אז אם הפלוני הראשון מקבל את זה כמתנה, אז זה עובד. נותן מתנה יכול להתנות שמתנה היא מתנה כל עוד המקבל חי. אחרי שהוא ימות הוא רוצה שזה יעבור למישהו אחר, ולא ליורשים של המקבל הראשון. זה אם זה מתנה. אבל אם זה ירושה, אז הנותן לא יכול לעשות תנאים. ברגע שזה הגיע לראשון בתור ירושה, זה שלא לגמרי, וירושה אין לה הפסק, וזה ילך ליורשים של הראשון ולא לשימון השני. לכן זה מאוד משנה לנו האם הראשון מקבל את זה כמתנה או כירושה, לגבי השאלה האם הנותן יכול לשלוט למי זה יעבור אחרי שהראשון ימות. אז זה הצעה של רבא, ובזה סיימנו את השאלה מה ההבדל בין ירושה לבין מתנה. עכשיו אנחנו שתי שורות מתחתית עמוד א' על עצם הדין הזה ששלח רב אחא בר אביה, שאם הראשון קיבל את זה כירושה אז זה לא יעבור לשני, מקשה רבא לרב נחמן והאפסקה. ועונה לו רב נחמן, הוא חשב שיש הפסק, אבל מהתורה אנחנו יודעים שאין הפסק. כלומר, מסבירים כמה אחרונים, ראיתי את זה בהערות של גמרת שוטנשטיין. מה שרב המקשה כאן והאפסקה, הרי גם המקרה שעליו דיבר רב אחא בר אביה זה מקרה שהנותן לא אמר בדיוק למה הוא מתכוון, למתנה או לירושה. ורב אחא בר אביה אמר שאם הוא אדם שראוי ליורשו אז זה ירושה, ואז לירושה אין הפסק. אם הוא לא ראוי ליורשו אז זה מתנה, ואז הנותן יכול לשלוט למי זה ילך אחריו. אז שואל רב והאפסקה. הרי במפורש הוא אמר שאחרי שהראשון ימות הוא רוצה שזה יעבור למישהו אחר. והרי הנותן לא יכול לשלוט על ירושה. אז אם אנחנו רואים שבכל זאת הוא כן ניסה לשלוט, כנראה שהוא התכוון לא לירושה, אלא למתנה, כי הרי הוא כן ניסה להפסיק. עונה לו רב נחמן, לא נכון. הוא באמת התכוון לירושה, כי הוא נתן לאדם שיכול לרשת אותו. וזה שהוא רצה לשלוט ולהעביר את זה אחרי הראשון למישהו אחר, הוא פשוט טעה. הוא חשב שאפשר להפסיק ירושה, אבל התורה אומרת שאי אפשר להפסיק ירושה, וזה לא אומר שהוא לא התכוון לירושה. ועכשיו אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', הגמרא מביאה סיפור שבאמת דבר כזה קרה, שאדם אמר שהנכסים למישהו ואחריו לפלוני, והראשון היה אדם שראוי להורשו, ואז הוא מת והוא הוריש את זה לילדים שלו ולא לפלוני השני, ואז אותו פלוני בא וטבע את הנכסים, ורבילי שהתלבט באמת מי צודק. האם באמת זה שהנותן אמר שבסוף זה ילך לפלוני, אז אומר שהוא התכוון כמתנה, או שכמו שאמר רב נחמן לרבה, שלא, הוא התכוון באמת לירושה. וכיוון שהוא התלבט, אז רבילי שמר לחצות, וששניהם יקבלו. כלומר, זה שהנותן רצה שזה ילך אליו, והיורש של הראשון יחצו ביניהם. ככה לפי רבנו גרשום. אבל אז רבא אמר לו, אתה דייני דחצצת. מה, כל פעם שלא יודעים מה לעשות, אז חוצים? הרי פה הדין ברור. זה מה ששלח אבאך ברבביה, שהנותן לא יכול לשלוט למי זה ילך. וברגע שהראשון קיבל בירושה, זה ילך ליורשים שלו, ולא צריך לתת שום דבר למקבל השני. רבילי שהתבייש בטעות שלו, ורבא ניחם אותו ואמר שהשם עוזר לו לפסוק טוב, ושלא ידאג. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. אומרת המשנה, למרות שלמדנו שאדם יכול כמתנה לתת למי שהוא רוצה, לא רק לפי רבי יוחנן ברוקה, אלא גם לפי חכמים, עדיין אין רוח חכמים נוחה ממנו. עדיף ללכת לפי דיני הירושה שבתורה. ורשב"ג אומר, אם הבנים שלו הם לא נוהגים כשורה, אז זה דווקא טוב לתת למישהו אחר ולא להוריש להם. שואלת הגמרא, האם תנקמה חולק על רשב"ג, או שרשב"ג רק בא להוסיף? כלומר, האם לפי תנקמה, גם כשהבנים לא נוהגים כשורה, עדיין עדיף להוריש להם לפי דיני התורה ולא לתת למישהו אחר? אז הגמרא תביא שני מקורות בשביל לענות על השאלה הזאת. מקור ראשון זה סיפור על יוסף בן יועזר בשורה השנייה בגמרא כאן, שהוא היה לו בן שלא נהג כשורה, והוא לא רצה להוריש לו, אז הוא לקח כלי מלא דינרי זהב, ובמקום להוריש לו, הוא הקדיש את זה. עכשיו אותו בן בינתיים התחתן עם מישהו שהיה מקורב למלכות, ונולדה לו בת, והוא הכין לאשתו דג, ואשתו פתחה את הדג ומצא בתוך הדג מרגלית מאוד יקרה. והוא רצה למכור את זה, וכמובן בשביל למכור מרגלית כזאת יקרה צריך למכור למישהו עשיר, אז זה או לבית המלכות או להקדש. אז היא אמרה לו, אל תלך למלכות אם ייתנו לך מחיר זול מדי, לך להקדש וחכה שהם יגידו קודם את המחיר, בשביל שלא תגיד אתה ראשון מחיר, ואז תהיה מחויב ללכת לפי המחיר שלך, כי ברגע שאמרת מחיר זה כאילו הקדשת. אז הוא באמת הלך להקדש, והם אמרו לו סכום מאוד גבוה של 13 כלים של דינרי זהב, אבל הם אמרו לו, אין לנו כרגע בהקדש 13 כלים, ניתן לך 7. והוא אמר, בסדר, ואת העודף תשמרו לכם, זה יהיה מה שאני מקדיש. אז יוצא שהוא קיבל 7 כלים של דינרי זהב, והוא הקדיש להקדש 6 כלים של דינרי זהב. ונזכיר שבזמנו אבא שלו הקדיש להקדש כלי אחד של דינרי זהב, והבן שלו נתן 6 כלים, אבל מצד שני גם לקח מההקדש 7 כלים בתמורה למרגלית. ואז כשההקדש רשמו בפנקס החשבונות שלהם מה קרה כאן, יש שתי גרסאות מה הם רשמו. גרסה אחת אומרת שמה שהבן הכניס 6 זה טוב, וגרסה שנייה אומרת שמה שהבן הוציא 7 זה לא טוב. אומר רשב"ם, הוא היה צריך להשאיר קצת להקדש ולא לקחת את כל מה שהיה להקדש לתת. אז לפי הגרסה הראשונה שזה טוב, יוצא שגם מה שיוסף בן יועזר עשה שהוא לא הוריש לבן שלו היה מעשה טוב, ולכן בסופו של דבר התגלגל מזה מעשה עוד יותר טוב, שגם הבן שלו הקדיש אפילו יותר. לעומת זאת, לפי הגרסה השנייה, כנראה שיוסף בן יועזר עשה מעשה לא טוב, בזה שהוא לא הוריש לבן שלו, אפילו שהבן לא נהג כשורה, וממילא התגלגל ממנו שהבן שלו לקח מההקדש 7 כלים של דינרי זהב, מעשה לא טוב. בכל אופן, כיוון שיש פה את שתי הדעות, מכאן אי אפשר ללמוד האם זה שיוסף בן יועזר לא הוריש לבן שלו היה מעשה טוב או מעשה לא טוב. לכן הגמרא מביאה מקור נוסף. שמואל אמר לרב יהודה, אל תהיה נוכח, או אולי אל תהיה עד, כשמעבירים ירושה מבן רע למישהו אחר, כלומר זה דבר לא טוב, וכל שכן שאל תהיה כשמעבירים את זה לבת, שזה כנראה עוד יותר גרוע. אז מכאן אנחנו רואים שיש דעה שגם לבן לא טוב עדיף כן להוריש כדיני הנחלות ולא לתת למישהו אחר, אז יוצא שיש בזה מחלוקת. רשב"ג אומר שבמקרה כזה עדיף לתת למישהו אחר, וחכמים אומרים שעדיין עדיף ללכת לפי דיני הירושה. זה היה בשורה השמינית לפני הסוף. עכשיו, בשורה החמישית לפני סוף העמוד, הגמרא מביאה סיפור בעניין הזה, והסיפור ייגמר באמצע קל"ד עמוד א'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, היה אחד שהבנים שלו לא נהגו כשורה, והוא במקום להוריש להם, הוא נתן את זה כמתנה ליונתן בן עוזיאל. ויונתן, כשהוא קיבל את הנכסים, אז שליש מזה הוא הקדיש, שליש הוא מחר, ושליש הוא נתן לאותם בנים של הנפטר. אז בא אליו שמאי להתווכח איתו ואמר לו, הרי האבא לא רצה לתת לילדים שלו את הירושה שלו, לכן הוא נתן לך מתנה, לא בשביל שתיתן להם חזרה. וכיוון שברור לי שזה היה הכוונה מתנת האבא ואתה מפר את התנאי הזה, אז המתנה שלו בטלה למפרע וזה לא שלך. עונה לו יונתן בן עוזיאל, לא נכון, הוא נתן לי לגמרי. וכמו שאני יכול להקדיש ואני יכול למכור, זה הנכסים שלי ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה, ואם אני רוצה אני אחזיר לבנים שלו, זה מתנה שלי. ומזה שמאי משתכנע. עכשיו אנחנו בשורה השלישית בקוף למדלד, שואלת הגמרא מה חשב שמאי בהתחלה שהוא אמר שמתנה בטלה. אז הגמרא מביאה סיפור שקרה בבית חורון, אגב בירושלמי מובא סיפור מאוד אומר, רק ששם זה מסופר על יונתן בן עוזיאל ושמאי עצמם. בכל אופן הסיפור הוא ככה, היה אדם שהדיר את אבא שלו מליהנות ממנו. עכשיו אותו אדם יום אחד עשה חתונה, והוא רצה שלפחות לחתונה אבא כן יגיע. אבל הרי הוא לא יכול להגיע כי הוא הדיר אותו מליהנות ממנו. אז מה הוא עשה? הוא הקנה את החצר ששם עשו את החתונה ואת כל האוכל למישהו אחר. וככה כשהאבא יבוא לחתונה הוא לא נהנה מהבן שלו, אלא מאותו מישהו אחר. עכשיו כשהוא הקנה לו הוא אמר לו אני רק עושה את זה בשביל שאבא שלי יוכל לבוא לחתונה. וזה לא מחר גמור שאתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אותו מישהו לא הסכים ואמר אם אתה נותן לי זה שלי לגמרי ואני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה ואני מקדיש את זה לשמיים. ואז הנותן אמר לו מה פתאום נתתי לך רק על דעת זה שאבא שלי יבוא לחתונה ולא שזה יהיה לך לגמרי. ואז המקבל אמר לו אם כך אז באמת החצר והאוכל כאן לא שלי ואבא שלך לא יכול לבוא לחתונה כי זה שלך. ופה יש שתי הבנות להבין למה כרגע המתנה לא שייכת לו. שמאי הבין שהמתנה עצמה הייתה מתנה, רק שהיה בתנאי, וכיוון שהמקבל הפר את התנאי כי הוא הקדיש, אז למפרע המתנה בטלה. זה היה הבנה של שמאי, וזה היה הטעות שלו גם אצלנו ביונתן בן עוזיאל. אבל חכמים שמה הבינו שלא בעיה בהפרת התנאי, אלא מלכתחילה בעצם הצבת התנאי. ברגע שאדם נותן מתנה אבל הוא אומר, אבל אתה לא יכול להקדיש, אז הוא בעצם לא באמת התכוון להקנות לו בכלל, וזה בכלל לא מתנה. כלומר, אי אפשר לתת ככה מתנה לחצאין. אז זה היה הסיפור שם, ולפי זה נחזור להבין את הדעה של שמאי בהווה אמינא בסיפור אצלנו. שמאי הבין שמן הסתם אבא נתן ליונתן בן עוזיאל על דעת זה שהוא לא ייתן לבנים שלו. ממילא זה תנאי, וכיוון שיונתן בן עוזיאל הפר את התנאי, אז למפרע המתנה בטלה. ואת זה הוא הבין על סמך הבנה שלו בסיפור של בית חורון. אבל יונתן בן עוזיאל אמר, מה פתאום? אין כאן בעיה של הפרת התנאי, אלא אם כבר, אז יש פה בעיה של הצבת התנאי מלכתחילה. אם באמת היה תנאי כזה, אז בכלל אין כאן מתנה. אבל כיוון ששליש מכרתי ושליש הקדשתי, ובזה גם אתה מודה לי שזה חל, אז כנראה שהייתה כאן מתנה גמורה, כי כמו שאמרנו, אי אפשר לתת מתנה לחצאין לפי המסקנה שמה. אז ממילא, כיוון שזה שלי לגמרי, אני גם יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, וגם לתת לילדים שלו. בכל אופן, את כל הסיפור הזה הבאנו בגלל שמסופר על אדם שנתן ליונתן בן עוזיאל במקום להוריש לילדים שלו בגלל שהם נהגו שלא כהוגן. ובזה הגענו ממש לאמצע קוף למדלד עמוד א', נסכם את מה שראינו. אז ראינו שעדיף מאוד לא לתת את הירושה למישהו אחר, אבל אם זה בנים שלא מתנהגים טוב, אז לפי רשב"ג כן אפשר לתת למישהו אחר? לפי חכמים למסקנה עדיין עדיף שלא, כמו שרב יהודה אמר לשמואל. זה היה המשנה השנייה שראינו, במשנה הראשונה שראינו. דיברנו על מה ההבדל אם אדם מקבל נכס בתור ירושה או בתור מתנה, הצעה הראשונה הייתה שאם זה בתור מתנה הוא לא צריך להכיל את האלמנה, ולת זה דחי. כיוון שזה מתנת שכיב מרע, והצעה השנייה הייתה שאם זה בתור ירושה, אז הנותן לא יכול לשלוט למי זה יעבור אחר כך, ואם זה מתנה הוא כן יכול לשלוט. וראינו שרב איליש בכל זאת הסתפק בזה, לכן הוא עשה יחלוקו, אבל רב אמר לו אין מה להסתפק. ברגע שזה ירושה, לנותן אין שום שליטה וזה הולך ליורשים של היורש הראשון כל טוב.